אחרניסטיות, פרק 12, איזה
כן.
כיף. אז
כן.
אני צביה, אחרניסטית, תודה לאל שעבר בזכות 12 הצעדים המדהימים, כמו שהם כתובים בספר הגדול, והיום איתי הודיה.
היי, אני אחלה קפייתית, הוחלמתי בחסד האל בעזרת 12 הצעדים, כפי שהם כתובים בספר הגדול. איזה כיף להיות פה, תודה על ההזמנה.
וואו, איזה כיף שהצטרפת. אני שומעת אותך הרבה, אבל זאת פעם ראשונה אני חושבת שאנחנו נפגשות פנים אל פנים, בזום אמנם, אבל פנים אל פנים, אז איזה כיף זה. והיום אנחנו מתחילות את סיפורו של ביל, צעד אחד, כאילו, אחרי שבאמת עשינו הקדמה מאוד ארוכה של כמה חודשים, כי זה החלק הארי, כי בלעדיו באמת אין אפשרות להתקדם. וככה רשום לי, ואני יושבת עם הספר הגדול שלי של מלפני באמת שנתיים, וממש כתוב לי פה לקרוא ולשאול את עצמי, האם אכלתי כמו שביל שתה? האם חשבתי כמו שביל חשב? האם התנהגתי כמו שביל התנהג? כי לכאורה, אנחנו תכף נתחיל לקרוא, מה הקשר בינינו, נשים, אולי עכשיו אנחנו בגיל דומה לשלו, אבל כשאני הכרתי את הסיפור הייתי הרבה יותר צעירה ממנו. לא התעסקתי אף פעם בענייני בורסה, כן? וגם כשהוא מדבר, אז הוא מדבר באמת על הצלחה בעולם העסקי במיוחד, זה מה שזה הדרייב שלו, וממש אני מקווה שנוכל לראות היום איך אנחנו כן יכולות להתחבר, כי אם נוכל להזדהות עם הבן אדם שבסופו של דבר כתב את רוב הספר הגדול, ובעצם להגיד, וואו, אנחנו אחרניסטיות כמו שהוא היה אלכוהוליסט, אז גם הפתרון שהוא מצא יכול לעזור לנו. אז ככה, אולי נתחיל מההתחלה, בעמוד 7, בפרק הראשון, סיפורו של ביל, רשום פה ככה שהוא יצא מלחמה, כאן היו אהבה, עידוד, רגעים נעלים, קטעים מצחיקים, סוף סוף הייתי חלק מהחיים, ובתוך כל ההתרגשות גיליתי את המשקה, ושנייה אחר כך, ככה שורה וחצי עדיין בתוך הפסקה הראשונה, הייתי בודד ושוב פניתי לאלכוהול. ומבחינתי זה באמת מראה שאני לא משנה מה קרה, התאהבתי, רציתי לאכול. זרקו אותי, רציתי לאכול. התקבלתי לעבודה, רציתי לאכול. לא התקבלתי, לא עברתי את הרעיון. זאת אומרת, לא משנה מה קרה, כל דבר, בסופו של דבר, הייתי נורא זקוקה לפתרון האכיל. איך זה אצלך, איך את התחברת לקטע הזה?
קודם כל הספר הזה, אז הפרק הזה מתחיל במלחמה. אז גם אני, כשאני במחלה, אני מרגישה שאני כל הזמן במלחמה. נלחמת עם עצמי, נלחמת עם האוכל, נלחמת עם בעלי, נלחמת עם העולם. כל הזמן במגננה, כל הזמן גם ברגישות יתר, אבל גם עם איזשהו שריון כזה. אז גם אני מאוד מתחברת בכלל מכניסים אותנו פה לתקופת החיים באופן כללי בעולם ולתקופת החיים שלו, וזה דווקא נורא חיבר אותי, למרות שלא הייתי חיילת ו... גם לא הייתי אחרי זה משקיעה בבורסה, אבל אני נורא אוהבת שנותנים לנו ככה קצת רקע לתקופה שהוא היה בה, וזה ממש ממש מחבר אותי. גם אני מתחברת על העניין הזה שלא לא משנה מה, בגלל שאני לא עובדת עם החיים, אז גם באובר התרגשות, גם במשהו משמח, כאילו לא יכולתי להכיל את זה, הייתי חייבת משהו שטיפה ירגיע את זה, שטיפה ימסך את זה, שאני בכלל אתעסק בלעיסה, אתעסק באוכל במקום בצרות החיים שלי או בשמחות החיים שלי, וזה היה עבורי בעניין הזה. וגם פה הדיסוננס הזה, כשאני במחלה יש קיצוניות מאוד גדולה בין התרגשות איזה כיף לבין אני בודד, אני כלום, מסכנות, רחמים עצמיים, וזה יכול להיות גם כמה פעמים באותו יום העניין הזה. החוסר היציבות, זה פשוט חוסר יציבות רגשי וחוסר יכולת להכיל את ה את החיים, את המציאות, אבל לא משנה מה, בשתי האופציות הפתרון זה החומר. אז עם זה אני ממש מזדהה.
מדהים, מדהים, זה כאילו, אמרת מלחמה, ופתאום אני חושבת לעצמי, דבר ראשון, כאילו מלחמה עם עצמי, זאת אומרת, בתוכי, המלחמה הזאת כל הזמן בין הרצון כאילו להיות נורמלית, לראות נורמלית, לאכול כמו ליידי, כן? ומצד שני, הרצון הזה למסך, להגן על עצמי מהחיים, כמו שאמרת, עם השריון הזה של האוכל, וזה מטורף, זה כאילו, אני מגנה על עצמי עם מה שהורג אותי בסופו של דבר, ורק עכשיו פתאום, סליחה, לא שמעתי.
אמרתי, תמשיכי. זה גם חלק מהפגמים שלי, להיתקע למישהו בדיבור.
לא,
חס
וחלילה.
אוהבים אותי.
רוצות לשמוע אותך, זה כל העניין. יש פה, כשהוא הולך לקתדרלה, כתובה עליה ככה איזו אמירה שמבשרת רעות שהוא לא שם לב אליה. אני בדיוק חשבתי ככה היום על איזה בעצם אמירות שבתור ילדה, בתור נערה, שמעתי על הסיכון שבאמת לאכול בצורה מופרזת, במקרה שלי לצום, להקיס, זאת אומרת, כשאנחנו היינו ילדות, אני חושבת שכבר הייתה מודעות לאנורקסיה, לבולימיה, לא ברמה של היום, אבל הייתה. ושמעתי על זה, והיו לי חברות שהיו אנורקסיות, אבל אני לא ראיתי את זה כאזהרה מבשרת רעות. אני קינאתי בהן, שהן מסוגלות לא לאכול כל כך הרבה זמן. חשבתי שיש להם כוח רצון שלי אין. וכשראיתי את אבא שלי שבאמת עבר ניתוח וניסה כל מיני דברים בשביל לרדת במשקל, ואחרי זה אמר, טוב, יאללה, זה אני, וכאילו, עובדה שנשים עדיין מסתכלות עליי ורוצות אותי, אז היום אני מבינה שחלק מהעניין של באמת חוסר הנאמנות שלו בניסויים שלו היה בגלל זה, מתוך ריכוז עצמי וכולי, אבל אז לא הבנתי את זה, ואני זוכרת שנורא התביישתי בו, וכשהיו, כבר הגיעו לי, הילדים שלי, אחד מהדברים היה זה שפתאום אמרתי, הייתי כבר בתוך וואי הרבה שנים, וחזרתי לאכול באופן כפייתי, ואני זוכרת שאמרתי, אולי הם התביישו בי, כמו שאני התביישתי באבא שלי, שהוא היה מגיע והיו שרים לו שירים כאלה, אורן השמן, בבטן יש לו בן, וזה, כאילו, זה עזרות כאלה שאיכשהו הצלחתי לגמרי להתעלם מהם בשביל ללכת לאוכל. איזה עזרות היו אצלך?
האמת שעד היום אני ככה תמיד אומרת את זה לטובה לאמא שלי, שהיא לא, היא הייתה נורא חכמה, היא לא הייתה מאלה שמעירים תוך כדי השולחן, או גם לא אחר כך, או כאילו, היא ידעה, היא באמת, היא אישה מאוד חכמה, היא ידעה שלא יעזור כאילו להעיר לי, לא יעזור שום דבר, ורק כשאני ארצה, רק כשזה יפריע לי, זה כאילו צריך לבוא ממני בשביל שהשינוי יקרה. וכל פעם, כל פעם שהייתי באה אליי עם איזה דיאטה אחרת, היא באמת בסבלנות ובאין קץ הייתה מבשלת עם מה שאני צריכה, באמת הייתה, היא עדיין, ברוך השם, מהממת, ואני ממש נוקפת את זה לזכותה. אבל מה שיותר גרוע מבחינתי זה שאני לא הייתי, כאילו הייתי מתעלמת מהאזהרות של עצמי, כאילו במוח שלי יש לי איזשהו היגיון בריא כלשהו, אני אמנם לא שפויה אבל לא בכל המובנים, כאילו כל פעם הייתי קוברת את זה, ידעתי מה הולך לקרות, ידעתי איך זה יסתיים, ידעתי שאני אשנא את עצמי, שאני אעלה במשקל, שיקח לי שנה, שנתיים להוריד את זה במקרה הטוב, שאני לא יודעת מתי זה ייגמר, כאילו ידעתי את זה ובכל זאת בחרתי להתעלם מהאזהרות האלה, שמבחינתי זה יותר גרוע מאשר מישהו חיצוני שבא אליי ומתנסה ואומר לי אולי תעשי ככה, אולי תעשי תזונה הזאתי, כל כך יפה, אולי תרדי קצת. אז זה מבחינתי כאילו לא להקשיב להיגיון הבריא שלי, למחשבות השפויות, זה מבחינתי כאילו שיא המחלה. כאילו כל פעם לעשות את זה לעצמי מחדש, לא לשים לב למציאות, אני יודעת אומר, וכל פעם כאילו להתעלם מזה ולשכוח מזה ולקבור את זה בעזרת הביס הראשון שמביא איתו עוד עשרות ביסים, אם לא יותר. קטע חזק.
ממש ממש, וגם פה הוא יחסית מתחיל בגיל מאוחר לשתות, כן? אני התחלתי להשתמש באוכל, אני חושבת שממש במודע, באמת באזור גיל 9, כשההורים שלי התגרשו, וזה כאילו הפתרון הכי נוח שמצאתי. אבל פה הוא מספר, הוא אומר, בגיל 22 חשבתי שאני מנהיג, חשבתי שהכישרון שלי להנהיג יציב אותי בראש מפעלים ענקיים, שינהל בביטחון רב. אני חושבת שכשקראתי את זה בפעם הראשונה, זה גם מה שאמרתי קודם בהתחלה, שהיה לי כאילו קשה להזדהות עם זה, אבל אז אני זוכרת ששמעתי מישהי דוברת בארצות הברית, שהיא אמרה שאצלנו גם בגלל שהרוב הגדול אצל האלכוהוליסטים זה עדיין הרוב גברי, ואצלנו באמת זה הרוב הוא רוב נשי. יש הרבה גברים, אבל הרוב הוא נשי, ואצלנו הרבה פעמים, במיוחד אני יכולה להגיד על עצמי, זה הרצון, החלום על הזוגיות ועל פופולריות חברתית, כן? אני חושבת נורא הספיק אותי גם בתור ילדה וגם אחרי זה בתור אישה בוגרת, הפופולריות, כאילו המקובלים לא מקובלים, יודעת, אפילו בקבוצות וואטסאפ של הורים של הילדים בגן, כאילו, את מי מזמינים למפגשים של האימהות מחוץ מחוץ לקבוצה, ואת מי לא. ואלה הדברים הייתי מתעסקת בהם באמת בצורה אובססיבית, עד לרמה שבאמת הדבר היחיד שיכול היה להוריד את רמות הסטרס שהייתי נמצאת בהן, שזה יכול להיות, כמו שאמרת, התלהבות מאוד גדולה או חששות מאוד גדולים, רק האוכל היה מסוגל לעשות את זה. זה באמת היה פתרון, אני לא הבנתי את זה הרבה מאוד שנים. חשבתי שזאת הבעיה שלי, האוכל. לא הבנתי שאני בעצם פותרת את הכל. אני
מתחברת ממש למה שאת אומרת. אני כן אגיד ש... תמיד אהבתי לאכול, אבל זה לא היה עדיין השלב של המחלה. הייתי לא יודעת מה, שתינית מתונה, כמו שאחרי זה מאבחנים פה בספר. אצלי זה באמת התפרץ בגיל 24, גם עם זה אני אפילו מזדהה עם ביל. דווקא כשהוא מלא בביטחון עצמי שלו, עוד מעט הוא לומד פה את כל מה שהוא לומד, וכאילו שיח חיים. הוא סיים סוף סוף להשתחרר מהמלחמה. זו תקופה שכאילו 22 אנשים פורחים בה ומתקדמים והחיים עוד לפניו, ודווקא אז מגיע הבום הזה של ההתמכרות לאלכוהול. אז אני ממש מזדהה עם זה. כאילו כנראה שגם היום אני יודעת להגיד שחלק מכל ההתקדמות שלי הביאה איתה כאילו גם לחץ מאוד גדול של ומה אני אעבוד בזה, ואיך אני אסתדר עם הילדים, ואיך הזוגיות פתאום נכנסה לאיזשהו, לא יודעת אם שיעמום, אבל היינו כבר נשואים 5 שנים, כאילו זה כבר איזושהי שגרה כזאת, והמון המון אינטריגות שגרמו לזה שזה פשוט התפרץ אצלי, אז ממש מתחברת לזה שכאילו, הוא מתחיל פה טוב, אמור להיות מושלם, החיים על המסלול, סיימתי תואר שני, ילדתי את הבן השני שלי, כל מי שיסתכל לנו בחוץ, וואו, איך הספיקה, גם תור שני, גם איזה נביא, רק ב-24, אבל לא, דווקא כל הביחד הזה, כל כאילו האחריות הזאת, והשינויים, ומה יהיה איתי, ומה אני אעשה בחיים שלי, זה גרם לי לקחת את הנחמה שלי באוכל, ולהפוך אותה להתמכרות. מדברים פה אחר כך, בפרק יש פתרון על השינוי הזה של המצב, ואני ממש הרגשתי אותו שמה, בגלל, דווקא בגלל שאני לא הייתי מתמודדת עם החיים, ודווקא בגלל כל הטוב הזה והשינוי והביטחון שהיה לי, ופתאום זה לאט לאט כזה, הביטחון הפך לפחדים. אני פשוט גיליתי שאני בן אדם פחדן, ברגע שקחו לי את האוכל גיליתי שאני מאוד פחדנית, שיש לי המון פחדים, הרבה מהפורמטים שלי זה על פחדים, אני לא חשבתי שאני פחדנית, חשבתי שיש לי המון ביטחון, הייתי מול אנשים, התקדמתי, וכל אחד שאל אותי, מה את עושה, ואני בתור שני, ונהנה, וילדתי, כאילו הכל כלפי חוץ כזה מלא, בפנים זה היה פשוט ריק, זה הייתי פשוט, כל הזמן חוצה גם, והאוכל גם בהחלט היה שם, הוא היה שם קרוב, ואז זה באמת כמו שאמרת, זה מה שידעתי, זה מה שהכרתי, וזה פשוט הפך להתמכרות של ממש.
כאילו הציפיות בעצם של עצמי מעצמי ושל הסביבה מעצמי, זה בעצם דבר אנחנו רואים אותו באמת בכל סוגי ההתמכרויות, שהדיסוננס הזה, כן, בין מה שנראה כלפי חוץ לחור השחור הזה בתוך במקרה שלנו בבטן, כן, שפשוט שום דבר לא יכול למלא אותו. יש פה באמת בסוף עמוד 7 כתוב, מכיוון שהייתי אלכוהוליסט פוטנציאלי כמעט ונכשלתי בקורס המשפטים, באחת הבחינות האחרונות הייתי כל כך שטוי שלא יכולתי לחשוב או לכתוב. ואני זוכרת כשאני למדתי את התואר, אז באמת הייתי לפני מבחנים לא הייתי אוכלת, הייתי יושבת, קוראת את כל הטקסטים, פשוט זוכרת אותם ככה, זה הייתי ממש לא ישנה, או שהייתי הולכת לישון ומתעוררת בשלוש לפנות בוקר, קוראת את הכל, באה למבחנים, מפציצה, ואחרי זה חוזרת, לא הולכת לישון, חוזרת ופשוט מרגישה כאילו גמורה, מותשת, הכל יצא ממני, ועכשיו במקום לישון, הייתי מתחילה בבולמוסים, עד המבחן הבא, עד העבודה הבאה שצריך להגיש. זה מדהים, ואז באמת זה גם לא הפריע לי, כאילו בלימודים, כי בין לבין אכלתי. זה מטורף, זה גם, יש פה קטע שנורא מצחיק אותי, כי אני זוכרת שאני הייתי אומרת דברים כאלה, בתחילת עמוד 8, שהוא מספר שיש לו שיחות עם אשתו, ואז הוא מסביר לה שגאונים תכננו את פרויקטים הטובים ביותר כשהיו שטויים, שכך הגו את התורות הפילוסופיות המרשימות ביותר. כאילו כמה תירוצים, כמה להצדיק לעצמי את מה שאני עושה, כי אני יודעת שזה מסוכן לי, שזה לא טוב, זה לא בריא.
כן, התירוצים זה חלק מאוד גדול מהמחלה שלי לפחות. אם כבר אמרת לגבי למידה למבחנים, אני הרגשתי שמה שמרגיע אותי תוך כדי
יש לנו פה איזה בעיה בקו של האינטרנט.
מבחן, כי תמיד זה היה עומס, תמיד זה היה מלא מלא. איכשהו כן היה גורם לי ללמוד, ובסוף איכשהו להוציא ציונים טובים, אבל אין ספק שזה לא היה שפוי שם. הם אומרים פה גם, למרות שהמשקיעה שלי היו הפסקות, היא הפריעה לאשתי. זאת אומרת, המחלה שבאו איתי, ובהחלט היו לנו שיחות ארוכות על הפגמים שלי, על ההתנהלות שלי, על סדרי העדיפויות שלי, על חוסר ניהול הזמן והחיים שלי, באמת החיים שלי לא היו מנוהלים. עם כל זה שהתקדמתי ועשיתי דברים, זה פשוט גבה מחירים כל כך גבוהים ממני, מהילדים, מבעלי, שזה פשוט לא, זה לא היה שפוי להתקיים ככה. וזה באמת הפריע לו, כאילו כמה הוא יכול לסבול התנהגויות כשאני במחלה, ועצם זה שאני מגיעה למצב כזה, שאני מלחיצה את עצמי ואין לי זמן, ואז אוקיי, אז מי צריך להיות עם הילדים? כי לא נשאר לי זמן ללמוד ואני חייבת עכשיו ללמוד. כל החוסר ההתנהלות הזאת פגע בו קשות, היום אני יודעת שזה פגע בו קשות. אז התקרבנתי של מה, אני בתואר שני, ויש לי מלא קורסים, ואני מתכתב בי, תקופה הזויה.
זה מזכיר לי שאני מקווה שאנחנו נצליח להקליט את הכל ברצף, כי לי יש כנראה איזושהי בעיה באינטרנט, ואני באה והולכת. אבל
את
זה
רוצה
מזכיר
שאני
לי מה
אקליט
שסיפרת.
דרכי?
אני מקווה שזה יהיה בסדר, נקווה לטוב. נראה איך זה ילך, כי זה המשיך להקליט, אז כנראה שזה בסדר. ומה שסיפרת על הקטע של הלימודים ועם בעלך, זה באמת אצלי מה שקרה זה שכשאני הכרתי את בעלי כבר הייתי בתוך החדרים, וזאת הייתה תקופה שבאמת גם מבחינה פיזית לא ראו עליי את הסימפטומים של המחלה, וגם מבחינה נפשית הייתי הרבה יותר ככה שמחה ו... מלאה תקווה, ועבדתי את הצעדים כמו שאז הבנתי שעובדים. וכשסיפרתי לו שאני באמת אכלניסטית, שאני נהגתי לפתור את כל הבעיות שלי בחיים עם אוכל, הוא לא באמת הבין את זה. כי לכאורה הוא ראה מישהי שכאילו עברה שינוי, וקשה למי שלא נמצא ולא מכיר להבין שהחלמה היא באמת ליום אחד כל פעם, זה לא, אין לי שום הבטחה על היום הבא. ובאמת בהיריון הראשון שלי, כשעשיתי המסת סוכר, ואתם מספרת את זה שבאמת התמסלתי על הסוכר הזה, ואחרי זה כל שאר ההיריון זה היה שימוש אחד גדול, ואחרי זה בלידה וכמה חודשים עד שבאמת התאפסתי על עצמי, זה היה כאילו פתאום הוא ראה את מפלצת האכלניזם קופצת החוצה. וגם אחרי זה, זאת אומרת, בהמשך החיים המשותפים, כל פעם היו לי, כמו שהקראת פה, ההפסקות האלה. ההפסקות מבחינתי, זה היה, את יודעת, איזה שהן, זה דיאטות בעצם, אני קראתי להן תוכניות אוכל, כן, אבל הייתי נורא צמודה להן, הן גם מאוד הגבירו את הכפייתיות שלי לגבי אוכל, כן, הייתי שוקלת ולוקחת באמת מזוודות עמוסות באוכל, בגרשיים כחולות מוכפלות מותר, ובזה, כדי שחס וחלילה, את יודעת, היינו נוסעים באמת לאירופה, לזה, אפילו חופשה עם הילדים, אני זוכרת שהייתי יושבת במסעדה איתם, אחרי שאני אכלתי כבר בבית מלון, מהחשש שלא יהיה לי מה לאכול במסעדה, ואני רואה אותם, ואני מרגישה כל כך מסכנה, וכאילו, מה, זה החופשה שלי, ואני סובלת פה, ואתם לא מעריכים, אתם לא אוהבים, איפה המדליות, איפה הגביעים שמגיעים לי? זה באמת מאוד קשה לחיות ככה. למי שסובב אותנו, כאילו, לי ברור שהיה קשה, אבל הם היו צריכים לחיות עם זה, לחיות עם בן אדם חולה, שאין להם שום דרך לעזור לו, וזה פשוט ההמשך פה של הסיפורים, שהוא פיתח כל מיני תיאוריות, כאילו, זה ממש קופץ עליי, פיתחתי תיאוריה, מצאתי עוד סיבות, כאילו, כל באמת התקופה הזאת, שלא הבנתי שהתוכנית שלנו היא באמת תוכנית של 12 צעדים שצריך לצעוד אותם, צריך לעבוד אותם, לחיות אותם, להתקדם, שאני לא יכולה להיתקע באוקיי, אז אני חולה, אז כאילו מגיע לי, אני לא אשמה בזה, אז אין מה לעשות, אני מתישהו אוכל, כי אני אכלניסטית. כל הזמן מצאתי הסברים ותירוצים, כן, יש מישהי שאומרת, תרצת נפוצה, כאילו, כל הזמן אתם רוצים, למה אני חוזרת לאכול? והנה, ובהמשך ויתרנו על מקומות עבודה, חקר השיגעון, כאילו, זה מדהים כמה אני יכולה לקרוא שלו.
אני זוכרת שאחרי ההיריון השני שלי, שהייתי בלתי נסבלת באמת, היום אני יודעת להגיד שהייתי בלתי נסבלת, והייתי ממש עמוק במחלה, בעלי היה כל כך בטראומה מאיך שאני מתנהלת, שאני בהיריון ובחומרים, שזה היה טייסים, כאילו גם להיות בהיריון, גם להרגיש שמותר לך, גם ההורמונים הכל, הוא אמר לי כאילו שהוא לא מוכן יותר שאני אהיה בהיריון, כאילו הוא לא יכל לשאת את זה, כאילו אולי עוד איכשהו הייתי נכנסת לדיאטות, ואולי עוד איכשהו במצב שאפשר לדבר איתי, אבל הוא כל כך היה בטראומה מהתקופות האלה, וזה רק ממחיש לי עד כמה הייתי נוראית. הוא דיבר פה בהמשך, יש פה איזה משפט, כשסיימתי את הקורס במשפטים ידעתי שהחוק אינו מתאים לי. המשפט הזה אני כל כך מתחברת אליו, כי אחרי שעשיתי את השני תארים האלה ובכיתי כל יום בערך וכל הקשיים וכל זה, ציינתי תואר שני ואמרתי לו אני לא רוצה לעבוד בזה בכלל. הוא התחרפן עליי אחרי כל גם מושקי המאמצים ועזר לי עם הילדים שאני יכולה ללמוד. באמת התואר השני הזה באמת היה קשה מנשוא, ופשוט ככה כאילו לא רציתי לעבוד בזה. העניין פה, הוא מדגיש פה, ידעתי שהחוק אינו מתאים לי. אני עוד ידעתי, עוד לפני שהתחלתי את התואר השני הזה, שאני לא רוצה לעבוד בזה. עדיין עשיתי את התואר השני, כי כבר סיפרתי לכולם מימי קדם, בערך מאז שאני בכיתה ז', שאני הולכת לעשות תואר ראשון ושני ודוקטורט וביוטכנולוגיה, באמת כאילו חפרתי על זה. אז מה, אני עכשיו כאילו אסיים אחרי תואר ראשון ואגיד, שומעים, אחרי כל מה שחפרתי לכם שנים, אז בסוף לא. אז כאילו לא יכולתי לשאת את זה, אז הייתי חייבת כאילו מבחינתי להמשיך, למרות שבתוך תוכי, בתוך תוכי ידעתי שאני לא באמת רוצה לעבוד בזה, ואני לא אוהבת את זה כמו שחשבתי, כאילו מבחינת תעסוקתית, וזה בכלל שבר אותו. כאילו היום אני יודעת שהייתי כל כך מורכזת בעצמי, שהייתי מוכנה לשלם את הזמן ואת הכספים, ואת זה שהוא כאילו, בגלל שאני הייתי סטודנטית, אז הוא היה מפרנס העיקרי, כל זה, רק בשביל מה יגידו ושיעריכו אותי ויגידו וואי איזה יופי ואיזה תואר שני וכל זה, וכל זה שאני במחלה, אני כאילו מבחינתי זה בסדר, זה משרת זה משרת את המטרה. היום אני יודעת להגיד כמה זה לא היה שפוי להמשיך לתואר שני עם שני ילדים קטנים, כל הבלגן, כל ההוצאות הכספיות, רק בגלל שכבר התחלתי, רק בגלל שזה בדיוק כל תל קורונה התחלתי, אז אני כבר אסיים בלי באמת לחשוב בהיגיון על מה זה יביא איתו אחר כך, על מי זה משפיע. המערבולת המפתה של וול סטריט סחפה אותי לתוכה, כאילו פשוט הייתי כמו איזשהו עלה שנסחף, כאילו לא באמת ידעתי מה אני רוצה מעצמי, מה אני רוצה מהחיים שלי, ונסחפתי, כי כבר התחלתי אז אני אמשיך, התחלתי לחשל את הנשק שבבוא היום יחזור עליי במעופו כבומרן וכמעט יחתוך אותי לגזרים. זה עדיין בא אליי כמו בומרנג, הזמן שבזבזתי, הכסף שבזבזתי, עכשיו כבר יש לי ילדים, אז אני לא יכולה עכשיו לשנות קריירה בבום, אני לא יכולה. אם הייתי אז חושבת בהיגיון, טוב, סיימתי תואר ראשון, או אפילו אחרי שנה בתואר ראשון, תכלס ידעתי שזה פחות בשבילי, כמו בן אדם שפוי, עוצרת, והיו כאלה שנשרו אצלנו, לא, אבל כבר התחלתי, ועד היום אני אוכלת על זה, עד היום זה אף אליי כמו בומרנג, שאין לי את האפשרות שיש לי, שהיו לי אז בתור צעירה, בתור כל האופציות שהיו לי עד היום, בגלל החוסר שפיות שהיה לי, בגלל זה שנסחפתי, בגלל שכבר התחלתי אז אני אסיים. עד היום, זה פשוט, כל הפסקה הזאת מזכירה לי את כל החוסר שפיות שהייתי בה בתקופה הזאת. אומרים פה גם בסוף הפסקה, לאחר מכן מצאתי עוד סיבות רבות לכך, גם אני מצאתי סיבות רבות לזה שאני ממשיכה ללמוד משהו, וכל אחד שהיה שואל אותי, כאילו זה היה בונה את זה, כאילו מחזק את זה, שלמה אני ממשיכה ללמוד את זה, ומה שזה נותן לי, ובפועל זה פשוט היה חוסר שפיות אחד גדול.
זה קטע, כי יש פה, גם בסיפור שלך וגם בסיפור של ביל, בעצם הוא כל הזמן מדבר על איך מסתכלים עליו, איך הוא מסתכל על איך שמסתכלים עליו. וזה נורא בולט באמת בשלבים יותר מאוחרים, הנה יש לנו עוד 10 דקות, זה בולט בשלבים יותר מאוחרים בספר ובסיפור של ביל עצמו, שהמקום הזה של הריכוז העצמי, שאנחנו הרבה פעמים, אני יודעת על עצמי שהייתי מספרת, אני מרצה, כן, ובאנגלית אומרים people pleaser, כן, זה בגלל שנורא חשוב לי שכולם יהיו מרוצים, אבל האמת היא שבפנים בפנים היה חשוב לי שיהיו מרוצים כי זה התאים לסיפור שאני סיפרתי לעצמי. ובסופו של דבר הייתי כל כך מרוכזת בעצמי, כי היום אני יודעת שהיו לי בחירות בחיים שבחרתי, כי חשבתי שזה מה שאנשים אחרים מצפים ממני. ואני מבינה היום שאנשים אחרים, החיים שלהם, אפילו האנשים הכי קרובים אליי, כן, הבעל שלי, הילדים, החיים שלהם לא סובבים סביבי. אבל אני לא הבנתי את זה המון שנים. אני הייתי בטוחה שכל מה שאנשים אחרים סביבי חושבים זה איך היא עושה את זה, איזה יופי שהיא עושה את זה, איך זה הולך לה, איך זה לא הולך לה. אני לא, באמת לא כל כך מעניינת אנשים אחרים. כל אחד עסוק בחיים שלו, מורכז בעצמו, זה חלק ממחלה רוחנית כזאת שרובנו בתדירות כזאת ובמעמקים וגבהים כאלה או אחרים חולים בה. אבל אני כל כך הייתי מרוכזת בעצמי, שכל הזמן, כאילו חששתי שאם אני אגיד משהו ואני אפגע, אבל בעצם זה היה כי אם אני אפגע אז יכעסו עליי. זה ה... או שהוא מספר פה שבאמת השגשוג הגדול ושיחות עם אנשים, ופתאום הוא אומר פה בסוף עמוד 8, השתייה שלי קיבלה ממדים רציניים יותר, נמשכה כל היום, כמעט כל הלילה, לגמרי זה היה אצלי עם האוכל, ואז התוכחות של חבריי נקטעו במריבה ונעשיתי זאב בודד. כאילו גם אם היו שלבים שהאכילה שלי כן הייתה, נגיד בתקופה של הלימודים, שהיינו גם אוכלים ויוצאים למסיבות ושותים ומעשנים כל מיני דברים שעושים ככה מנצ'יז וזה, הכמויות שאני הייתי אוכלת במנצ'יז הזה היו יותר משל כל אחד אחר. ובאמת, ברגע שנגמרו הלימודים והתחלתי לעבוד, ופתאום כאילו יש המון שעות להיות בעבודה, את כל השעות בעבודה העברתי כדי להגיע הביתה לדירה, כן, ששכרתי עם שותפים כדי שאני אוכל לאכול. הייתי מחכה גם לסופי שבוע, כי אז באמת הייתה לי אפשרות לאכול בלי שאף אחד יראה אותי, והמחשבות היחידות שהיו לי זה מה יחשבו, כאילו ביום ראשון כשאני אגיע, האם המכנסיים ייסגרו, ומה יחשבו עליי. עוד פעם, כל הזמן הריכוז העצמי המטורף הזה, שפשוט, זה לא יאמן עד כמה.
מתחברת ממש לביצוי. זה גם מה שבאמת, כמו שאמרתי, גרם לי להמשיך ללמוד כל כך הרבה שנים משהו שלא באמת, הבנתי שלא באמת רציתי. חלק מזה גרם לזה, שזה גרם להתפרצות של האכילה שלי, הדיסוננס הזה בין זה שאני לא באמת רוצה ללמוד את זה, לא רוצה לעסוק בזה, אבל ממשיכה לבזבז לי ולבעלי זמן ומשאבים וכסף ומתרברבת בזה והכל, משהו שם בדיסוננס הזה גרם לזה שאני חייבת למלא, הפער הזה גרם לחור ואני חייבת למלא אותו באוכל. וגם אני כבר באיזשהו שלב חיכיתי למתי שאני אוכל לאכול, חיכיתי שבא לי ללך לישון. היו פעמים שהוא, כמו כל בן אדם נורמלי, לא יודעת מה, רצה לראות סרט עד מאוחר, זה כאילו הסבל אותי, די, לך לישון, אני רוצה לעשות את הטקס שלי. ממש ככה, היו הרבה סצנות אומללות בדירתנו המפוארת, כל כך מתחברת לזה, לא הייתה לי דירה מפוארת, אבל היו הרבה סצנות אומללות, גם כלפי חוץ להראות איזושהי זוגיות בריאה וטובה, ובפועל המון המון ריבים בגלל כל הריכוז העצמי שלי, ואני בכלל גם לא רואה מה, כי הכל האשמתי אותו, מבחינת המוח שלי יש לו דפוס התנהגות של קרה משהו לא טוב, אז ישר הוא מחפש אשמים. לפעמים הייתי צריכה לעשות כל כך הרבה לולאות בשביל למצוא אותו אשם, שהוא היה מתחרפן, הוא היה משתגע מזה. כלומר, איך אפילו בסצנה הזאת הוצאת אותי אשם, הוא היה משתגע מזה? ואני מבחינתי, זה ההיגיון הבריא, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני לא אשמה, אני לא... וואו, זה היה באמת, הריכוז עצמי אפילו גרם לי, כאילו, לא להבין שאני טועה, ובמקרים שכאילו הייתי טועה, מה לעשות, טעיתי בהרבה סיטואציות, אבל הייתי כל כך חולה באמת נפשית ורוחנית ופיזית, שבסוף הוא התייאש באיזשהו שלב ברבים מסוימים, כאילו הוא ידע איך זה יסתיים, הוא היה משתגע מזה, הוא היה קורא לי עורכת וידאו. הייתי לוקחת כל מיני חלקים בסיטואציה או בריב או במשהו שהיה, עורכת אותם באמת במוח שלי לאיזשהו מקרה אחר, ומציגה את זה ככה ולייפות את זה בשביל להתמודד עם מה שהיה, ואני חושבת שאם זה היה ממשיך לרוע משתגע לחלוטין, באמת, כאילו, היום אני יכולה לראות את זה.
זה מעניין שאת אומרת על העריכת וידאו, שאחרי זה כשנגיע באמת לתינות, אז על זה כל הזמן מדברים, שזה איזשהו סרט וידאו שמוקרן לי במוח שוב ושוב ושוב, ואני נעשית כאילו זאת שבטעות נקלעה לסיטואציה, והבן אדם שממול הוא הנבל כאילו האולטימטיבי. אבל באמת בככה 3 דקות האחרונות שנותרו לנו, רציתי באמת להדגיש את העניין הזה, שאני מבינה עכשיו שאת מאלו שבאמת זה התפרץ בגיל שהוא יחסית יותר מתקדם, לא בגיל הילדות. הרבה, גם אצלי למשל, זה באמת מילדות. ואם מישהו מקשיב וככה שואל את עצמו, אבל עד גיל 25, עד גיל 35, יש כאלה שבאמת רק בשנות ה-40, ה-50 שלהם, פתאום זה מתפרצת המחלה, זאת אומרת מתחילה אכילה כפייתית לא ניתנת לשליטה, אחרי שנים של שליטה, אם זה על ידי באמת עשייה כפייתית לפעמים של ספורט. יש הרבה שמגיעים אחרי שהם היו באמת ספורטאים והם אומרים, רגע, אבל אצלי זה לא מגיל צעיר, זה לא, זה משהו שפתאום. והבעיה היא, כמו שבאמת מדברים אחרי זה ביש פתרון, וגם במה שקראנו בפרקים קודמים על עוד על אלכוהוליזם, שהרבה פעמים כשאנחנו מגלים שאנחנו מכורים, זה כבר מאוחר מדי. גם אם היינו יכולים אולי ממש בשלב ההתחלתי לטפל בזה בדרכים רפואיות, פסיכולוגיות, ברגע ש אנחנו כבר קולטים את זה, זה כבר אכלנו אותה, תרתי משמע. כבר אי אפשר, ובאמת הייתי שמחה לשמוע ממך איך קלטת מבחינתך שזה העניין, שזאת מחלה וזה לא סתם עלייה במשקל כי אני אחרי הריון, כי אני אחרי לימודים קשים.
לא כל שוב, תמיד אהבתי לאכול, תמיד אהבתי אוכל, אוכל ניחם אותי, אבל זה היה באמת בקטע שפוי, כאילו, אוקיי, היה משהו שהלחיץ אותי, אז הייתי אוכלת, לא יודע, שוקולד עוגה או משהו, כאילו, וזה היה מרגיע אותי. אבל ברגע שהמוח שלי עשה את הסוויץ' הזה, קודם כל, כמות סבירה לא הייתה מרגיעה אותי, אז גם הכמויות כל פעם גדלו וגדלו וגדלו, וזה כבר הופך להיות לא נורמלי. מאכלים היו מדברים עליי מהארון. הייתי, פתאום כשאני הולכת לסופר אני כבר מתכננת מתי אני אוכל מה, שזה נגיד לא היה לי לפני. שוב העניין הזה שחכות שבעלי ילך לישון ומחביאה את החטיפים, או לא רק חטיפים, גם אוכל רגיל מתחת לפח, כבר קלטתי, כאילו קלטתי שיש פה משהו לא שפוי, ושאני רוצה לאכול לבד ורוצה שיתנו לי לאכול בשקט. וברגע שזה כבר הפך כאילו להתנהגויות האלה, הבנתי שזה כבר לא אוכל שמנחם אותי, איזה יופי סבבה, זה כבר מחלה, זה כבר לא תקין. וזה מה שגרם לי להבין.
וואו, אז אני ממש עוד שנייה זו מעיף אותנו, אז אני רוצה לך המון המון תודה, ואני מאוד מאוד אשמח
תודה לך.
שתחזרי לעוד ולשמוע, כי
איזה
באמת זה כל
כיף.
כך מרגש לשמוע את הסיפור, לראות את הדרך, וכל מי שרוצה לשמוע עוד, אז באמת אפשר להיכנס לאתר שלנו של OA,